כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
החיה כבר התבוננה בי, אז הסתכלתי בחזרה. כתבתו של עומר כביר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. העיתונאית היהודיה האמריקאית טליה לוין גילתה שהימין הקיצוני סימן אותה כמטרה. במקום להתקפל, היא יצרה לעצמה זהויות בדויות, הסתננה לפורומים קיצוניים של נאו-נאצים וארגוני מיליציה, וחזרה עם רב מחר, שחושף את עומק השנאה בחצר האחורית של אמריקה. ברעיון למוסף כלכליסט, מסרטטת לוין את הקשר ההדוק שבין רובים, סקסיזם ומיין קאמפף, ומסבירה למה חשוב להמשיך לתת להם בראש. יש כאן מישהו שיאנוס את טליה לוין? שאל אחד המשתתפים בקבוצת הטלגרם ומיד זכה למענה ממשתמש אחר, אני אאנוס אותה עם הרובה הדוקני שלי. אבל זו הייתה תגובה יוצאת דופן. הרוב סברו שלוין מכוערת מכדי שיאנסו אותה. היא גורמת לי לרצות להקיא את המעיים שלי, הכריז אחד. אחר פסק, אני יכול להריח אותה דרך המסך. המשתמשים פעילים בקבוצת טלגרם של אנטישמים תומכי עליונות לבנה ששמה The Bunkhouse, חשבו שכולם שם חברים, שהם מדברים וחולקים דעות בחשאיות. הם לא ידעו שממש באותו הזמן, לוין עצמה, עיתונאית יהודיה אמריקאית שמסקרת את הימין הקיצוני גזעני בארצות הברית, נמצאה בתוך הקבוצה בזהות בדויה וקראה בזמן אמת את כל מה שנכתב עליה. זה היה מלחיץ, אבל התגובה הראשונה שלי הייתה, הלוואי שהייתי עושה יותר כדי להצדיק שנאה כזאת, מספרת לוין למוסף כלכליסט. לא כתבתי משהו גדול או משפיע מספיק כדי לפגוע בתנועה שלהם. זה מדגיש את העובדה שהם שונאים אנשים בגלל מי שהם, איך שהם נולדו, דברים שאנשים לא שולטים בהם. השנאה שלהם כלפיי, פנטזיות האונס, זה בגלל איך שנולדתי. פשוט הייתי מבקרת בוטה של הימין הקיצוני במשך שנים, אז הם הבחינו בי באופן ספציפי, וזה הגרם לי להתחייב יותר. אני בן אדם די עקשן. החלטתי שעכשיו באמת אתמודד עם הזוהמה הזו. ההתמודדות של לוין הייתה הפרויקט של שנה, שבמסגרתו הסתננה בזהות בדויה לפורומים וקבוצות של נאו-נאצים, אנטישמים, גזענים וארגוני מיליציה בארצות הברית, כדי לגלות מבפנים איך עובדות תנועות הימין הרדיקלי, alt-right, המודרניות. התוצאה היא הספר Culture Warlords, My Journey into the Dark Web of White Supremacy. לוחמי התרבות, המסע שלי אל תוך הרשת האפלה של עליונות לבנה. הספר ממפה את הפעילות הענפה של גורמים קיצוניים ברשת, מזהה את המניעים ואת שיטות הגיוס והקצנה שלהם, וקושר בין פעילותם כיום להתרחשויות היסטוריות. זאת באמצעות מבט מבפנים, שרק התאמות עמוקה ומושכת בזהויות בדויות יכולה לספק. הספר כבר זכה לשבחים מקיר לקיר, ובין היתר נכלל ברשימת קריאת החובה של 2020 של המגזין טיים. לוין, בת 31, החלה לכתוב למגזין ניו יורקר ב-2015. תחילה בעיקר בתחומי הממשק שבין קולינריה לתרבות, אבל ב-2018 פרסמה כתבה על Daily Stormer, אחד האתרים הבולטים בזירת הימין האנטישמי. ב-2019 פרסמה במגזין GQ כתבה על השימוש שעושים קיצוניים באתר אחר, 8chan. ההצלחה הביאה אותה לכתוב לאכסניות מכובדות נוספות, כמו ה-New York Times, ה-Washington Post וה-New Republic, אבל גם הציבה אותה על הכוונת של הימין הקיצוני. הם ידעו וכתבו עליי, וגם אליי, הרבה דברים לא נעימים. שאני שמנה, שאני יהודיה, אבל בשפה לא נימוסית, היא מספרת. החלטתי לא לברוח. החיה כבר התבוננה בי, אז כדאי שאסתכל בחזרה. רציתי לדעת מי האנשים האלה. בשבוע שעבר ראינו למה האנשים האלה מסוגלים כשהם הסתערו על בניין הקפיטול. על סמך חקירותיך הקרובה איתם, את חושבת שנראה עוד התפרצויות אלימות כאלו בתקופה הקרובה, עד השבעתו של ג'ו ביידן ואחריה? אין לי ספק. הם רואים את העברת הכוח ואת ממשל ביידן כלא לגיטימיים, וחלק מהם הם גם חסידי QAnon, תיאוריית הקשר, שלפי הרשת של עובדי סטן שולטת בפוליטיקה ובתקשורת, מקיימת סחר בילדים ונאבקת בטראמפ המנסה להילחם בה. כך שמאמינים שהדמוקרטים הם פדופילים מוצצי דם. אם היית מאמין בזה, היית יושב בנחת ולא עושה כלום? אחרי הבחירות נפוצו כל מיני תיאוריות שהתוצאות התהפכו ושטראמפ יישאר נשיא. בשבוע שעבר קרסה התקווה שסגן הנשיא פנס יעצור את אישרור האלקטורים, אז אנשים הרגישו שהם חייבים לקחת את העניינים לידיים. המעבר לאופוזיציה מתדלק את הימין הקיצוני, וזה עלול להוביל לשלל תסריטים אלימים. אחד מהם ראינו בשבוע שעבר, אבל אני לא אופתע אם זה יגיע להתנגשות. נאו-נאצים. הם אוהבים לקרוא לעצמם גויים. אם משהו מסלצל מוכר במעשיה של לוין, ייתכן שמדובר בדמיון ל-Black KKK Klansman, שחור על לבן, סרטו של ספייק לי מ-2018. בסרט שמבוסס על מקרה אמיתי שהתרחש בקולורדו בשנות ה-70, שוטר אפרו-אמריקאי מסתנן בהצלחה לקו קלוקס קלאן, אבל לוין מבהירה שמבחינתה המציאות אינה סרט הוליוודי, ואף שהחקירה הבהירה לה שמאחורי הדמויות הגזעניות יש אנשים אמיתיים, התוצאה לא הייתה השלמה והגעה לעמק השווה. שיזדיין עמק השווה, היא אומרת. אני לא חייבת להתחבר עם נאצים, למה שארצה את זה? אני יהודיה ואני אישה שמנה שלא מתאימה לאידיאלים האריים. הבנת האנושיות שלהם עזרה לי להבין את תהליך ההקצנה ואת המניעים שלהם, אבל היא לא ראה בסימפתיה או מכילה על חטאיהם, רק הפכה אותם לאשמים יותר. הם בוחרים, כל יום, לרכז את חייהם סביב שנאה ולהפוך אותה לעיקרון המרכזי שלהם. הרבה עיתונאים שמתעניינים בנושא ניסו לחדור לערוצי תקשורת של נאו-נאצים. גם אני, כעיתונאי צעיר לפני כ-20 שנה, נכנסתי לערוצי תקשורת כמו Stormfront, אבל די מהר הפסקתי, בעיקר כי זה מתיש ללמוד את הז'רגון שלהם. מאיפה מצאת את האנרגיה לעשות את זה בחזו יסודיות? כבר שנים שהם מדברים עליי באופן שונה מזה שבו הם מדברים על חלק מעמיתי הגברים, שאת מערכת היחסים איתם הם מתארים כמו זו שבין בטמן לג'וקר. במקרה שלי, הם רצו להרוס אותי. רצו שאני אמות. פינטזו על לאנוס ולרצוח אותי. רציתי להבין למה הם פועלים כך. מה מפעיל אותם? מאיפה הם באים? יש סטריאוטיפ, בייחוד בארצות הברית, שכל מי שחבר בימין הקיצוני הוא טיפש, עני וחי במרתף של אמא שלו. גיליתי שזה לא בהכרח המקרה. גיליתי שיש להם עולם שלם שהם יצרו, תפיסת עולם ומערכת אידיאולוגית סגורה והגיונית בדרכה המעוותת. זה ריתק אותי, ורציתי לחקור את זה לעומק. איך נערכת להיכנס לעולם שלהם? בנית מראש זהויות מורכבות? הקדשתי זמן להאזנה ולימוד של הז'רגון שלהם, לפני שהתחלתי לפנות לאנשים בזהויות שונות, אבל בסופו של דבר זה לא קשה. את אומרת הרבה דברים נוטפי שנאה ואת בפנים. זה כמו כל שפה אחרת. נטמעים בה קצת, מכירים את הבסיס, וזה מספיק. קיבלתי אימיילים מכתובות אמיתיות, אנשים שלחו לי תמונות שלהם. יכולתי למשל להרוס את הקריירה של בוגר אוניברסיטה מציריך, ששלח לי תמונות מכתובת אימייל עם השם האמיתי שלו. במקרה אחד באמת עשיתי את זה. השתמשתי באישיות בדויה כדי למשוך, ובסופו של דבר לחשוף פומבית נאו-נאצי אוקראיני. למה במקרה הזה החלטת לעשות זאת? הוא דיבר על רובים. וסיפר לי שהוא יזם את תרגום המניפסט של המחבל שביצע את הפיגוע במסגד בקרייסטצ'רץ', ניו זילנד, לרוסית ולאוקראינית. חשבתי, "Fuck you, man, אתה טרוריסט. אין לך זכות להתחבא." אחד הדברים הקשים בחקירת החלק הזה ברשת הוא שהוא קור רווי באלימות. אלימות היא המטבע, השפה, הדרך שבה אנשים מברכים זה את זה, רעש הרקע. קשה מאוד לזהות מי יהיה זה שבאמת יפגע באנשים. יש לי חברה שהוא אימה שוב ושוב על ידי אדם ששמו רוברט באוורס, אבל כאנטי-פשיסטית קולנית היא קיבלה כל כך הרבה איומים שהיא לא דיווחה עליו. ואז, ב-2018, הוא רצח 11 מתפללים בבית כנסת בפיטסבורג. היא הרגישה אשמה נוראית. גם אני מקבלת איומי מוות כל הזמן. איך אפשר לדעת שדווקא הבחור הזה רציני? את מספרת שבפורומים ובקבוצות יש שיתופים של תמונות מלינשים ושאר דברים מזוויים. גם לפני 100 שנה, אחרי לינצ'ים בדרום, היה מקובל למכור מזכרות כמו תמונות ואף חלקי גופות. במובן הזה הם לא ממציאים שום דבר חדש. מעט מאוד מהאידיאולוגיה של עליונות לבנה הוא מקורי. הם משתמשים באמצעי הפצה חדשים טכנולוגית, טלגרם, וואטסאפ, כדי למחזר דברים ישנים כמו הפרוטוקולים של זקני ציון. זה פשוט רימיקס של כל להיטי העבר של העליונות הלבנה. אבל מכיוון שהם פועלים ברשת, טקסטים שבעבר היית צריך להתאמץ כדי להשיג, כולם זמינים היום ובחינם. ומיד. הם חולקים אותם, הופכים אותם לספרי אודיו. אנשים קוראים את מיין קאמפף ויומני טרנר, רומן גזעני שמתאר מהפכה נאו-נאצית בארצות הברית, שבסופה מתחוללת מלחמת גזע להשמדת מי שאינם לבנים, וטקסטים של הקונפדרציה ותנועת האוגניקה. שום דבר מזה אינו חדש. מה שחדש הוא שאפשר לקבל את הכל מיד בלי לעזוב את הבית. האפשרות להפיץ את המידע בקלות עזרה לגייס יותר אנשים, או שמדובר באנשים שממילא היו שם מבחינה אידיאולוגית ורק יוצרים קהילה מקוונת? ברור שהיו אנשים כאלו, אבל האינטרנט הפיח חיים חדשים בתנועה. תנועת העליונות הלבנה מהרה להבין שהרשת יכולה להיות כלי גיוס יעיל. לקו קלוקס קלאן הייתה את אחד מאתרי האינטרנט הראשונים עוד בראשית שנות ה-80. הם זיהו מיד שיש פוטנציאל באנונימיות ובמיידיות של תקשורת מקוונת לצורכי הפצה וגיוס. הם נמצאים ברשת המון זמן, כי הם הבינו שזו הדרך להפחית חסמים ולהפחית את העלות החברתית של הצטרפות לתנועה הזו. זה דבר אחד כשהם מוגבלים לערוצי טלגרם או לאתרים הפשיסטיים שלהם כמו פארלר, שצריך להיות בימין הקיצוני כדי להכיר. אבל הם בפייסבוק, הם ביוטיוב. לא צריך לעבוד קשה כדי למצוא אידיאולוגיה של עליונות לבנה באתרים שכמעט כולנו מבקרים בהם כל יום. זה הקפיץ את הגיוס שלהם, כי אנשים רגילים באתרי מיינסטרים נמצאים במרחק של כמה הקלקות מתוכן נוטף שנאה שמושך אותך יותר ויותר עמוק, פנימה ומטה. את כותבת שמאפיין מרתק של הקהילות האלו הוא אימוץ של מילים מיידיש ומעברית. אחד המונחים הנפוצים שמשתמשים בהם, בייחוד בפניות ליהודים, הוא The Goyim Know, הגויים יודעים. והם אוהבים לקרוא לעצמם גויים. הם הקימו חלופה לאתר גיוס הכספים GoFundMe, ששמו GoFundMe. יש פודקאסט נאצי שנקרא The Daily Show, על משקל תוכנית ה-Late Night, The Daily Show. הם הגידו דברים כמו, אוי ויי, another show, אוי ויי, עוד שואה, כשהם צוחקים על הכאב של יהודים או פמיניסטיות. זו דרך להגיד, למדנו את התרבות היהודית, אנחנו יודעים מי אתם באמת, ונשתמש בשפה שלכם כדי ללעוג לכאב שלכם ולפגוע בכם. טרמפיסטים. ההסתערות על הקפיטול היא ניצחון כביר. המחקר של לוין זימן להיכרות קרובה מאוד עם סוג האנשים שהרכיבו את הספסוף שפרץ לקונגרס בשבוע שעבר. המידע עדיין בשלבי איסוף, היא נזהרת, אבל מהתמונות והסרטונים נראה שהאנשים שפרצו לקונגרס השתייכו בעיקר לשתי תנועות עם ראיית עולם אפוקליפטית, נאצים תומכי עליונות לבנה וחסידי קיואנון. מה שאנחנו רואים עכשיו הוא מעבר מרעיון של פוליטיקה מבוססת בחירות לתהליך של הקצנה ואלימות. האנשים האלה דיברו במשך חודשים רבים על רצון להוביל מהפכה עממית. זה התלהט בעיקר סביב הבחירות. יש אלמנטים בימין הקיצוני שראו בטראמפ משיח. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה המשך לזה, רצון להאיץ התמוטטות. בסופו של דבר, הניסיון שלהם לבלום את אישרור האלקטורים בקונגרס לא צלח. הם עדיין מחשיבים את מה שהראה כניצחון? כן, בהחלט. עבורם זה ניצחון סמלי אדיר, אירוע התגבשות, ורגע הגיוס הגדול ביותר לימין הקיצוני מאז ניצחון טראמפ בבחירות ב-2016. הם הסתערו בהצלחה על הקפיטול כשהם קוראים לעצמם הפכנים, עקבו את הליך אישרור האלקטורים, התמונות האלה שודרו בכל העולם, ועד כה הם ספגו השלכות מינימליות. המשטרה הייתה עדינה מאוד איתם, בהשוואה לטיפול במפגיני Black Lives Matter, למשל, בשנה האחרונה. המשטרה לא הייתה סתם עדינה, היו שוטרים שהצטלמו איתם לסלפי, ולחצו את ידיהם, וחייכו בשעה שהם הסתערו על הקונגרס. זה מדהים. ראש איגוד השוטרים של שיקגו הביע הבנה כלפי הפורעים. ומאוחר יותר פרסם התנצלות. לא סתם אני אומרת שהשוטרים ניצבים לצד תומכי העליונות הלבנה. התגובה המשטרתית הייתה כל כך עדינה, שזה ממש מעיד על הצד שבו השוטרים רואים את עצמם. ב-2016 טראמפ נתמך על ידי מנהיגי עליונות לבנה ונאונאצים כמו דיוויד דיוק. הם ראו בו אחד משלהם. איך הם מרגישים כלפיו כעת, לאחר שהוא מינה יהודים לעמדות בחירות ויצר מדיניות אוהדת כלפי ישראל? דור הגזענים של דיוויד דיוק חגג את ניצחונו של טראמפ, אבל הגזענים שממש אימצו את טראמפ ותרמו לניצחונו ב-2016 היו חבר'ה צעירים באתר הפורומים 4chan, שראו את עצמם כצבא הדיגיטלי של טראמפ ויצרו ממים לתמיכה בו. הקמפיין הרשמי ניצל את זה והשתמש בממים מ-4chan בטוויטר, מתוך מודעות להערצה אליו בקרב הקהילות הקיצוניות האלו. הם ראו אותו כבחור שלהם. הדיילי סטורמר, הטבלואיד הנאצי של הרשת, הגיב לניצחון שלו בכותרת ניצחנו. בהמשך הייתה תחושת התפכחות. גם כי טראמפ היה מוקף ביהודים, גרי כהן, ג'ארד קושנר, סטיב מנוצ'ין, סטיבן מילר, וכמובן המדיניות של טראמפ בנוגע לישראל, ההתרברבות האינסופית שלו על העברת השגרירות לירושלים. הוא עשה את זה כדי לרצות את הבייס האבנגליסטי שלו, שאובססיבי לגבי ישראל והאפוקליפסה, אבל לקיצונים זה גרם לראות אותו כעוד עבד של היהודים ושל האג'נדה הציונית, לא כגיבור אפי. התומכים שלו גם לא זכו לקבל צבא שיורה במהגרים ברחובות. קשה לרצות קיצונים. אבל הם עדיין תומכים בו, כמו שראינו בהסתערות על הקפיטול. תלוי מי מהם. יש בהם תומכי עליונות לבנה שהם עדיין חלק מהקאט של טראמפ, ויש בהם גם כאלו שהתפכחו ממנו. הצעירים שבהם מתרחקים מהרעיון שאפשר להשיג משהו באמצעות פוליטיקה ובחירות. בעיניהם, האמצעי להביא למדינה טהורה אתנית הוא מהפכה אלימה. זו לא תנועה מונוליטית. זה אחד המסרים של הספר. כן, כולם נאצים, אבל יש להם מטרות שונות, מניעים שונים, סיפורים שונים שמספרים לעצמם כדי להאדיר את עצמם. מושאי הספר ערים לפרסומו, מספרת לוין. אנשי ה-FBI ביקרו אותי, כדי להודיע שבעקבות הספר הושמעו כלפי איומי מוות ואונס. ספרו לי משהו שאני לא יודעת. הם גם ניתחו את השיטות שלי, והגיעו למסקנה שצריך להיות יותר חשדניים, שאולי יש ביניהם יהודים סודיים. מבחינתי זה ניצחון. אל תבטחו זה בזה, אל תשתפו מידע שיאפשר לכם להיפגש בחיים האמיתיים ולהקצין זה את זה. תפחדו. יש ביץ' יהודיה ושמנה שעוקבת אחרי כל מה שאתם עושים. אני עזבתי את הקבוצות שהתמקדתי בהן בספר. אני עדיין שמה עין על הקהילות האלו בטלגרם, אבל לא בודקת אותם כל יום כדי לראות מה אומרים שם על הבחירות או על החיסונים. באחרונה אני מתמקדת בתנועות המיליציה באמריקה ופועלת כדי להסתנן אליה. הם קצת פחות אורייניים טכנולוגית ומתקשרים הרבה באמצעות צ'אטים קוליים, אז אני מפתחת אישיות וקולות שונים לצורך כך. הרשתות החברתיות שבהן כל זה קורה הגיבו לאירועי השבוע שעבר באופן חריג. טוויטר סגרה את החשבון של טראמפ, סנאפצ'אט נעלה את החשבון שלו, פייסבוק השתה אותו זמנית. מה דעתך על המהלכים האלו? זה שיא הפחדנות. הרשתות החברתיות סייעו לתהליך הזה, ישירות, במשך שנים. הן החליטו לפני הרבה זמן שקיצוניות היא רווחית ומקובלת. הן אפשרו לאנשים להתחבר ולתכנן, הן היו שם כדי להפיץ מידע שקרי וקונספירציות, והם סיפקו קר פורה להקצנה ולדמוניזציה. עכשיו הן נוקטות פעולות קוסמטיות ומעמידות פנים שהן חלק מהפתרון, ואפילו בשביל זה הן חיכו עד אחרי הבחירות, ואז עד אחרי אישרור האלקטורים. זה כמו שמישהו יבוא, יחרבן על השטיח שלך, ואז ייתן לך מטלית נייר. יש משהו שהפלטפורמות החברתיות יכולות לעשות כדי לגאול את עצמן? לפרק את עצמן. אלו חברות נתאבות שעושות עולמות. אינסלים. אובססיה לרחם של נשים לבנות. באחד החלקים המרתקים בספר, לוין אותה זהות של תומכת עליונות לבנה ששמה אשלן. פותחת פרופיל באתר הדייטינג הגזעני whitedate.net ומסתננת לסצנת ההיכרויות המקוונת של גולשים נאונאצים ותומכי עליונות לבנה. חשבתי שזה מקום טוב להתחיל בו בקאטפישינג, פעולת התחזות לאדם אחר, לרוב פיקטיבי, ברשת. גיליתי שמדובר באנשים רגילים מרקעים רגילים. היו אנשים מניו יורק, קליפורניה, נורווגיה, שוודיה, פינלנד, דנמרק, גרמניה, מכל העולם ומכל ארצות הברית. זה לא הוגבל לאזור גיאוגרפי אחד. היו הרבה אנשים בצבא האמריקאי. זה היה כל כך נפוץ שבפרופיל אחד נכתב, אני בצבא, אבל לא כמו כל האנשים האחרים כאן שבצבא. דיברתי עם חיילים בשירות פעיל ובכוחות עקיפת החוק. היו שם מפתחי תוכנה. היו פנסיונרים, גרושים, צעירים ומבוגרים. הדבר היחיד שהיה משותף לכולם הוא שכולם היו לבנים. במקרה אחד דיברתי מישהו והוא נפנף אותך כי לא היית קיצונית או חסודה מספיק בשבילו. כן, הוא מעניין שהוא השתמש במושג היפרגמיה. נישואים לבן זוג בעל מעמד חברתי גבוה יותר. זה מונח שראיתי רק בקהילות של אינסלים. אינסלס, תת תרבות מיזוגנית של גברים שמאשימים את המין הנשי בקושי שלהם ליצור קשר עם נשים. אצלם זו תיאוריה סקסיסטית לא מבוססת מדעית, שלפי הנשים הן מטבען זנותיות ורדודות ומחפשות גברים מרובים כדי להינשא לבעל המעמד הגבוה ביותר. זה המחיש לי את הקשר בין מיזוגניה לעליונות לבנה. אם עברת הקצנה בקהילה אחת, אתה פתוח יותר להקצנה בקהילה אחרת. במקרה אחר, מספרת לוין, היא יצרה זהות מורכבת ומפורטת שבאמצעותה הסתננה לפורום של אינצלים. כדי לקבל אישור להיכנס לפורום, צריך לענות על הרבה שאלות ולגולל את הסיפור שלך. כתבתי משהו שהם דחו כלא מספיק מפורט. אז כתבתי סיפור עצוב ומורכב על כך שאני לא מצליחה לזיין וכל זה. התחברתי למוח של האינצל הדמיוני שלי. אבל למה אינצלים? על פניו אין קשר ביניהם לבין עליונות לבנה. כל אחד יכול להיות אינצל, גם שחורים ויהודים. אנשים נוטים להאמין לאינצלים כשהם אומרים, אנחנו רק תנועה של גברים עצובים שלא מצליחים לזיין. אבל למעשה זו תנועת שנאה נגד נשים, שסיפקה השראה למתקפות טרור נגד מטרות כמו מכוני יוגה או בתי אחווה. חלק גדול מהסיפור מוקדש לאיך מיזוגניה, בעיקר ברשת, היא חלק גדול בתנועת העליונות הלבנה המקוונת וגם כלי גיוס משמעותי עבורה. בפורום הגדול ביותר של אינצלים הייתה לתומכי עליונות לבנה נוכחות קבועה, כי אינצלים הם קהילה שמרכזת סביבה שנאה רדיקלית, וזו קרקע פוריה לגיוס. למה תנועת העליונות הלבנה מאוד סקסיסטית ושוביניסטית? הרבה פעמים יוצרים ימניים ביוטיוב יתחילו במיזוגניה כדרך למשוך גברים צעירים, כי מיזוגניה היא שנאה חברתית מקובלת יותר. מתחילים בתלונות תרבותיות, כמה הפמיניסטיות רעות, ועל זה לא יעיפו אותך מיוטיוב. זו דרך לומר לאנשים, אתה במצב שאתה לא אוהב, אתה לא מרוצה מהחיים שלך בגלל פמיניסטיות ופמיניזם. במהלך הרטורי הזה, קידמת אנשים באופן משמעותי בדרך לרדיקליזציה ימנית. לימדת אותם שקבוצה חברתית אחת היא הסיבה לסבל שלהם בחיים. לימדת אותם שיש מעמד של אנשים שאפשר לסנוע, להטריד, לפגוע ולהתעלל בהם. וכשהם בעמדה הזו, אפשר לעבור לדברים כמו, ודרך אגב, שחורים. ודרך אגב, יהודים. זו טקטיקת גיוס יעילה מאוד. עוד דבר חשוב הוא שבגרעין הקשה של תנועת העליונות הלבנה יש אובססיה אמיתית לתיאוריות הקונספירציה של הג'נוסייד הלבן, הרעיון שמיעוטים מתרבים מהר יותר מלבנים. למשל, המניפסט של ברנטון הריסון טרנט, המחבל שביצע את הטבח במסגד בקרייסטצ'רץ', הוא נפתח בטיעון שהכל קשור לקצב הילודה. לפי הפרנויות האלו, הכל קשור לפמיניזם כמזימה יהודית להפוך נשים לבנות לפחות פוריות. בתנועת העליונות הלבנה, המקום האידיאלי של אישה לבנה הוא להיות רחם, ללדת כמה שיותר ילדים לבנים. רואים את זה גם ב-14 המילים, מניפסט פופולרי שחיבר המנהיג הנאו-נאצי דייוויד ליין. אנחנו חייבים להבטיח את קיומו של הגזע שלנו ואת קיומם העתידי של ילדים לבנים. כדי לעשות את זה, צריך שנשים יהיו כלי רבייה לעתיד הגזע. החברה שמדמיינים סקסיסטית מאוד. יהודים. גם אצלנו יש מי שמפלרטט עם אנטישמיות. לוין, שגדלה במשפחה אורתודוקסית מודרנית בניו ג'רזי ומתגוררת בברוקלין, מגדירה את עצמה יהודיה ביסקסואלית ושלובי, שילוב של יידיש ואנגלית שניתן לתרגם כמעין שלוחית גדולת גוף. הרעיון איתה מתנהל לסירוגין באנגלית ובעברית רצוצה שלמדה בבית, ובשנה שהתגוררה בישראל כשלמדה במדרשת עין הנציב. הם היו ליברליים מאוד, היא אומרת, הרשו לנו ללבוש מכנסיים. מהכתיבה שלה חולה שתחושת הזרות כיהודיה בארצות הברית נוכחת מאוד בחיי היומיום שלך. התחושה הזו נפוצה בקרב יהודים? גדלתי בסביבה מאוד יהודית ואורתודוקסית, ובילדותי לא הרגשתי כך. אבל בחיי הבוגרים הרגשתי כך תחופות. ארצות הברית היא מדינה נוצרית מאוד. נצרות היא ברירת המחדל והנחת המוצא. אנשים אומרים לי שהם מתפללים שאמצא את ישו, ואני חושבת, נופ, אני יודעת איפה הוא. אני מרגישה אחרת ומחוברת לזהות היהודית-אמריקאית, נטולת השורשים והחילונית במופגן. זה נכון שהיהודים זוכים כיום ליותר קבלה בתחומים כמו ממשל, אבל אנטישמיות עדיין קיימת כאן, בייחוד באופן הפילושמי-נוצרי המבהיל. הייתה בוושינגטון DC הפגנה של תומכי טראמפ שנקראה מצעד יריחו ונעשה בשימוש בשופרים. או מטיף אוונגליסט בטלוויזיה שאמר, זה הלילה האחרון של חנוכה, ואוהבי ישו צריכים להיות כמו שמש בחנוכיה ולהביא את האור של ישו לעולם. זה כמו אדם מוזר שמחייך אלייך באופן מקריפ ורוצה לגנוב את הנשמה שלך. תחושת הזרות קיימת. אנחנו מיעוט קטן ואנחנו מרגישים את זה. הזרות הזו השפיעה באופן חיובי על העבודה שלי, כי היא לא אפשרה לי להרגיש מרוצה מדי. השאירה אותי רעבה, ותמיד סייעה לי להזדהות עם אאוטסיידרים אחרים. אנשים שסובלים מהדרה. זה מאפשר לי לשמור על פרספקטיבה. חשבת פעם לעבור לישראל? כמה פעמים. אבל תמיד הימנים הקיצוניים שכתבתי עליהם אומרים, למה את לא רוצה שללבנים תהיה מדינה אתנית משלהם? לך יש מדינה אתנית בישראל, למה את לא עוברת לשם? ואני אומרת, נולדתי פה באמריקה, גרתי כל החיים שלי באמריקה, וזה המקום שלי. אני לא אעזוב, חשוב לי להיות פה. יש גם משהו בלהיות אאוטסיידרית נצחית, להרגיש את היהדות שלי בוערת בתוכי. זה חלק ממי שאני. כשהייתי בישראל וכל המדינה חגיגה את פורים, פסח וחנוכה, חשבתי שככה בטח מרגישים הנוצרים בארצות הברית כל הזמן. זה היה מטורף ומשקר, ואני מבינה למה אנשים נמשכים לזה. אבל בו בזמן, אני חושבת שיש הרבה אי צדק שמבוצע בשם הדת שלי בישראל, ואני לא אוהבת את זה ולא רוצה להיות חלק מזה. הצגת נאצים כמפלצות לא אנושיות, בעיקר בנימה הרווחת בעיתונות הליברלית, היא דרך להימנע מהבנת הסוגיה ומהתמודדות איתה. זה יוצר תפיסה של, זה לא יכול לקרות בשכונה שלי, זה לא יכול לקרות בבית הספר שלי. אבל זה לא המצב. אין דמוגרפיה שמשוחררת מהיכולת של אנשים להתפתות על ידי אידיאולוגיה רעילה ורוויית שנאה. זה נכון גם בקהילה היהודית. יש יהודים תומכי עליונות לבנה שמקדמים תיאוריות קונספירציה על ג'ורג' סורוס, יש כאלה גם בישראל. יש יהודים שמשחקים עם תנועה אנטישמית. מוצאים בה מקום או הבנה. מה הייתה המטרה העיקרית שלך בכתיבת הספר? יש קהילה שלמה של אנשים שעוקבים אחרי הימין הקיצוני ומדברים עליו כל הזמן. הספר שלי לא נכתב בשבילם, אלא בשביל אנשים רגילים בארצות הברית ששמעו על הימין הקיצוני, יודעים שזו בעיה, אבל לא יותר מכך, ולא יודעים איך אפשר להיאבק בו או מה המשמעות של המאבק הזה. רציתי לגרום להם לדעת יותר. ולהרגיש כועסים ונכונים להילחם. נראה לי שהצלחתי במידה מסוימת. אנשים כתבו לי ואמרו שהם מבינים יותר מול מה הם מתמודדים, ושיש להם אנרגיה להיאבק בשביל הקהילה שלהם. אם הספר הגיע לכמה אנשים, עורר בהם תחושת דחיפות, ונתן להם את נשק הידע, הוא הצליח. מה הדרך הנכונה להתמודד עם הקבוצות האלו ברשת? אם תסגרי את המקומות שהם נאספים בהם, הם ילכו למקום אחר. אנשים אומרים שזה כמו וואק-א-מול, משחק ארקייד שבו חובטים בראשן של חפרפרות, ושאם תוריד מקום אחד, מקום אחר ירים ראש. אבל אני חושבת שיש הרבה ערך במשחק הזה, כי כל אדם שיורד מנתיב ההקצנה זה ניצחון. בכל פעם שסוגרים ערוץ ביוטיוב שמקצין אנשים, בכל פעם שמרחיקים פרשן ימני שמקצין אנשים מטוויטר לגאב ולפארלר, מקומות שצריך להיות די קיצוני כדי להכיר אותם, זה ניצחון. גם אם רוב האנשים האלה לא נעלמים לחלוטין, אסור לזלזל בניצחונות כאלו, כי כל אחד מהם הושג במאמץ רב. חברות הטכנולוגיה לא פועלות, אלא אם כן מאלצים אותן. בכל פעם שמשחקים וואק-א-מול, יש אנשים שמתארגנים ומתאספים מחדש. אבל יש כאלה שלא חוזרים, כי זה לא שווה להם את המאמץ או הזמן. זה משחק ששווה לשחק. החיה כבר התבוננה בי, אז הסתכלתי בחזרה. כתבתו של עומר כביר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.